יום שני, פרשס ואירו. כרגיל, גם היום יש לנו רבותיי דברים מרתקים ומעניינים. נספר סיפור על אהבת ישראל, נקשר את זה לפסוק ולא שמעו על משה. סיפור על אהבת ישראל, על כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. נספר גם על רבי שלמה זמן נוירבך, איך הוא הגיב ומה הוא עשה שסיפר לו תלמיד שעבר דירה. נדון היום בהלכות של אחד שאין ברשותו יין וחלות, האם הוא רשאי לאכול ללא קידוש, ואם מותר לאישה לאכול בשבת בבוקר ללא קידוש. על זה ועל עוד דברים מרתקים בדקות הקרובות. נתחיל אם כן, ולא שמעו על משה מספר את התורה על בני ישראל, מקוצר רוח ומעבודה קשה. אחד הטיולים של האדמו"ר מוויז'ניץ בא לאהבת ישראל, הוא הגיע, עבר ליד ביתו של יהודי עשיר, שהיה מנהל בנק, דפק בדלת, היה עם המשמש שלו. בעל הבית שפתח את הדלת, הופתע מהביקור הבלתי צפוי, כיבד אותו להיכנס, לשבת. נו, הרבי נכנס, ישב, אבל הפה שלו היה סגור, הוא לא פתח. לא פתח את הפה, לא אמר לו, לא הוציא הגה מהפה. הבעל הבית לא הריב הוז לפנות ולשאול אותו מה המטרה, חיכה, והנה, פתאום, אבא ססורל קם, לוחץ לו את היד, נפרד ממנו, אבל הבית כבר לא יוכל להתאפק, זה היה כבר יותר מדי בשבילו. ואז הוא אומר לו, במה זכיתי לביקורו של הרבי בבית שלי? אז הוא אומר לו, באתי לקיים מצווה, וברוך השם שקיימתי אותה. שואל אותו אותו יהודי, המנהל בנק, מצווה? איזה מצווה? עונה לו רבינו, חז"ל אמרו, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה לומר דבר, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. חשבתי בליבי, הרי אם אני אשב בביתי, כיצד אקיים את המצווה שלא לומר? לכן באתי לביתך וקיימתי את המצווה. וואו, עכשיו שהוא שמע את זה, הוא כבר הסתקרן ביותר. אז הוא אומר לרבי אבא ישראל, מי אמר לכם שאני לא אקיים את הבקשה? אני בטוח שלא תקיים, אומר לרבי. היהודי הפציר בו, לוחץ, אני אקיים, טוב, לא לו ברירה, הרבי לא מגלה לו. הוא אומר שזה אלמנה ענייה, שחייבת כסף לבנק שאתה המנהל שלו. ואין לה כסף לפרוע את ההלוואה הגדולה. הבית שלה ממושכן לחוב הזה, ובימים הקרובים הבנק עומד לנשל אותה מהבית ולמכור אותו. ואותו מסכנה, אותה אלמנה נוסף לכל הקשיים שלה, או תמצא עכשיו את עצמה ברחוב ולא קורת גג לראש שלה. רציתי לבקש ממך שתעשה משהו בשבילה. המנהל שמע את זה, הוא נבהל. הוא אומר, זה לא חוב פרטי שלי, חייב את החוב לבנק, וזה סכום גדול. אני רק המנהל של הבנק, אני לא הבעלים. הוא אשר דיברתי, אמר לו המנהל, ידעתי שלא תשמע. והלך. איי, 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 הדברים של הרבי חדרו לליבו של אותו יהודי, של אותו בנקאי, ולא נתנו לו מנוח. עד שהוא לקח את זה על עצמו, וסילק את החוב לבנק בתשלומים, ואותה אלמנה נשארה לגור בביתו. סיפור נפלא שמופיע בנר ישראל, סיפורים על אהבת ישראל. עוד סיפור, במדור פינה הפרשה על אותו פסוק, ולא שמעו על משה מקוצר רוח. סיפור שמופיע בנסיח מחוככו על רב ניסים קרליץ, שסיפר הבן שלו, הגאון רב עברון משיור, יום אחד אבא שלו פונה אליו ואומר לו, יש קבוצה של אנשים שמתכננים להגיש תביעה בערכאות, ואני חושב שיש לי השפעה על אחד מהם. אז אני מבקש ממך שתהיה נוכח בשעה שאני קורא לו, כי אני מתכונן לצעוק עליו. ואני חושב שהנוכחות שלך תהיה לזה השפעה רבה יותר, כשאני אצעק אליו, כשאתה תהיה נוכח שם. ומספר רב אברהם ישעיהו, שלקראת השעה יהודה אני מגיע לבית של, לבית. אך כנראה שאותו יהודי כבר הקדים, שכבר מהסמטה הסמוכה אני שומע את הקולות של אבא שלי, איך שהוא צועק, שלא כהרגלו, צועק עליו. אבל שעליתי כבר הבית, זה כבר היה לאחר מעשה, ולא היה ניכר שום דבר ממה שהתרחש מקודם. אבא, רב ניסים, כבר היה שלב ורגוע, כי הוא לא קרה שום דבר. וזה בא ללמד אותנו איך משתמשים במידת הכעס. הוא ממשיך ומספר של אחד מתלמידי רבנו גם קרה מקרה דומה. הוא שמע אותו, את רב ניסים מרים את קולו וכועס עם מישהו. מבחוץ, וכשהוא נכנס הוא ראה את רבנו יושב רגוע, כי לא קרה שום דבר. אז הוא גם, הוא התבטא והוא הגדיר שכשרבנו כועס זה דומה לתקיעת שופר. הוא כועס, אבל מיד גם גומר. כמו שתוקעים בשופר, השופר צועק, מפסיקים לתקוע, השופר נרגע. לא נשאר שום זכר מהתקיעה. זה, אין שום רושם מהכעס שהיה מקודם. עניין ידיעה משויבובים. אז אנחנו מביאים פה עסות מחזל לכפרת אבונות בימי השויבובים. אז יש פה מדברי השלוח הקדושים בשם החרדים, שהיו רגילים בפיו של הגאון הצדיק ובשמולרון לידר, זכר צדיק לברכה, בימי השויבובים על פי המבשר תורני, פרשת ויחי. בגמרא נאמר כל הזעיר וזריז במצוות שמירת שבת בכל תנאיה ובכל דקדוקיה, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו, שנאמר שומר שבת מחללו, ודורשו בגמרא אל תקרי מחללו אלא מחול לו, ואל תקשה מה הוסיף בעשותו מצוות שבת כדי לכפר עוונותיו, הרי זה אחת מהמצוות שהוא חייב בהם, ויש לומר שהסירוז היתר הוא המחפר, וכן בעניית דברים נפלאים. ונעבור למדור המרתק, קניין חוכמה פרקי אובס. אז אחד מהדברים שהמשנה מונה, עין טובה. יש פה סיפור מסיפורי צדיקים, סיפור מרתק על אחד מתלמידי מורון, הגאון שמזן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שפעם פנה לרבינו ואמר לו שביום חמישי הקרוב הוא לא יגיע לישיבה, ושברוך הוא עזר לו והוא עובר בעזרת השם לדירה גדולה יותר, לרווחת בני המשפחה. אחרי כמה ימים המשיך אותו תלמיד ומספר, פנה לרב של מזמין ואמר לו הוא רוצה לבוא לבקר בדירה החדשה. האברך הופתע מהבקשה, כמובן שהוא קיבל את זה בשמחה בהתרגשות. רב שמזמן נכנס לדירה, עשה סיור בכל הדירה, התעכב בכל חדר וחדר, ואמר בהתפעלות, איזה בית יפה, איזה חדר יפה. גם למטבח הוא נכנס, הביע את ההתפעלות שלו בכל רם, לא הסתפק, חדר אמבטיה, הציץ, הביע את הסיפוק שלו מהחדר. לפני שהוא יוצא, ברך בלבות את בעל הדירה, שיזכה ליישוב טוב, מתוך בריאות, נחת, הרחבת הדת. אותו אברך היה ניפה מכל הביקור, לא יכל להתאפק. הוא שואל את רבו, ילמדנו רבנו, מה כל הרעש, מה כל הטרחה שטרחתם בביקור? ויותר מכך, מה היה העניין לבקר בכל פינה ופינה בבית, ולהביע את ההתפעלות? רב שלם זמן נשיב, כמו שתמיד היה משיב במתק שפתיו. תלמידי היקר, כשסיפרת לי שאתה עובר לדירה גדולה יותר, חששתי שמה יקנו בך אלה שאין להם את היכולת לרכוש כזו דירה, וחלילה יכול לפגוע בך עין הרע. לכן החלטתי לעלות לבית שלך, להכניס עין טובה בכל פינה בבית, להכניס עין טובה כדי שחז וחלילה לא יפגע שם עין הרע. דולתו של עין אורבך להכניס עין טובה בכל מקום ומקום. ונעבור למדור פנינה פרשה. התורה מספרת על פרוי ויחפד אס ליבוי. יש פה סיפור נפלא ויכבד לב פרוי, סיפור נפלא שרב שולם שבדרון סיפר, כמו שמופיע בלב שולם. סיפר רב שולם שהוא זוכר מייסה שהיה ברדין בסוף ימיו של החפץ חיים. מייסה שהריש בשעתו את העולם היהודי כולו. היה לשיחת היום. ומזה נלמד עד כמה הכוח תהפוכות של לב האדם, ועד כמה הוא יכול לבוא על ידי קושיות ושאלות שמגיעות מליבו ותאוותיו. והוא מספר שבעיירה רדין הייתה קבוצה של פורקי עול בשם פועלי ציון. הוא מספר שהם התארגנו, הוציאו איזה כתב עת, שהם הפיצו בו את הדעות הכוזבות שלהם. קבוצה מבני הישיבה ברדין התארגנו כנגד, תקשו עצה להשיב מלחמה שערה, עד שפעם אחת הגו רעיון. אחד הפעמים שהעליון היה צריך להיות הופעת, אז הבחורים הקדימו בשעת לילה מאוחרת לפני ההפצה, קפצו דרך החלונות של בית הדפוס, רוקנו מתוכו את כל החומר המודפס, הוליכו אחר כבוד אל התנור, שבפעתי חלה הישיבה, ישיבת רדין, ובעזרת כמה גזרי עצים, עשו שריפת חומץ לכל העלונים. אלא, שעם כל רצונם הטוב וכישרונם המבורך, הם לא זכרו את הכלל הבסיסי לא להשאיר עקבות. ולכן למחרת, כשראו אותם פועלי ציון, איך שהעקבות שלהם חולל ואת הביזיונות, אז הם רצו בזרזות אל הכתובת החשודה, לאישי בבוחרים, פתחו את התנור ומצאו שם את השיריים. אכן הודע הדבר. אז תכף ומיד הלכו אותם פרחחים, באו לפרוק זעמם, איפה? שם ירחם? בבית של מעון החפץ חיים, זכר צדיק קדוש לברכה. והנה, נכנסים אותה קבוצה של מספר אנשים לבית של החפץ חיים. איזה חצוף אחד פותח ראשון את פי בדברי חוצפה נגד לא פחות ולא יותר השם ישמור, נגד מרן החפץ חיים. בו ברגע, תוך כדי שהוא מחרב ומגדף, מיד נכנסה ברוח שטות, והוא השתגע לפתע לעיני כל. ותוך כדי השיגעון שלו יצא מהבית, הרחיק לכת עד שפת הים, שם הוא עלה לזה לאונייה כלשהי, והטביע עצמו למוות מול כולם, ותהום כל העיר. המעשה כמובן היה לשיחת היום בין הבריות. זה אומר ככה, זה אומר ככה. ואילו, בכתב העת של הציונים שיצא בוורשה, שקראו לזה הינט, שאלו שאלה על החפץ חיים. מה הם שאלו? הרי החפץ חיים חיבר ספר הלכות לשנורא. והרי כולם יודעים שהחפץ חיים מעורר על הצורך אבא ישראל, לא אוהב אחד את השני. אז איך זה יכול להיות שהחפץ חיים קילל את האיש ההוא שהשתגע וימות? שאלתם, ממש כשאלתו של אחוב. הרי הם בעצמם מודים שלפי הסיפור שהם בעצמם סיפרו, החפץ חיים קילל את האיש ומחמתו השתגע באמת. ואיך עשה זאת החפץ חיים? אלה ודאי יודעים שהקדוש ברוך הוא שמע את דבר וקימם. על כורחו, שהדברים שלו חשובים מאוד בשמיים. אז מה השאלה על איש כזה ועל המעשה כזה? שהוא קיבל הסכמה פרטית מהשמיים? איך מדפיסים כזאת שאלה ברצינות תאומית ומפסים אותה בכל מקום בלי כל בושה עצמית? טוב, כנראה שהיו להם מלמדים טובים לשיטת השאלות המופרכות מני הרבה, אומר רבי שולם שבדרון. שיטה שהופכת כל שאלה להגיונית. אם היא נועדה לנגח את התורה, ומי הם? מי הם היו המלמדים הטובים? אומר רב שולם שבדרון, אחוב, פרוי. טוב, סופו של מייסה, שכבר לא נוגע לענייננו היה, שהחפץ חיים שמע את השאלה שלהם וענה להם תשובה. ומכיוון שהוא היה כבר זקן, אז הוא ציווה להברך אחד שיכתוב מילה במילה. והוא חתם למטה. וככה הוא כתב במכתב שהתפרסם אז בתפוסות ישראל, בארץ ובגולה. והיה כתוב במכתב ככה, מה שהם אומרים שקיללתי אותו זה שקר. מימיי לא קיללתי יהודי. אבל סוף המעשה שהשתגע ואחר כך נאבד מן העולם, זה אכן אמת ויציב. וזאת כתוב לחפץ חיים, למה נשמעו בו ייראו, שאם אישים ובוחרים, אסור להתחיל. עד כאן דברי מור אנחנו צריכים את זה, זכר צדיק לברכה. ומסיים ובשול לשבדרון, וכמה הלכתה גבירתה, איקה למלף מיני. כמה הלכות גדולות אפשר ללמוד מהדברים האלו. עד כאן הדברים הנפלאים של רב שלום שבדרון במדור פניני הפרשה. ונעבור למדור הדף יומי בהלוכה. אז קודם כל זו ההזדמנות להזכיר לכם רבותיי, שבשלוחה אחד, במספר שאתם עכשיו חייגתם אליו, אז יש את השיעור הנפלא של הרב אריה זילברשטיין, אתם מוזמנים לשמוע. על אילו צרות ומאורות מותר לזעוק בשבס, כיצד מתפעלים על חולה בשבס, מהו פשר השם קידוש רבה, ובאיזה מקרה מותר לאכול ללא קידוש. שעל זה אנחנו הולכים עכשיו לדבר ממש. חכמינו זה אסור לאכול בליל שבת וביום השבת לפני קידוש. אך מי שאין ברשותו יין ולא חמר מדינה, ואף לא כזה יתפת לקדש עליהם. בליל שבת, אם יודע שעד חצות הלילה יוכל להשיג יין או דבר אחר שניתן לקדש עליו, ימתין. אך אם יודע שלא יוכל להשיג עליו לפני חצות, או שהוא אדם חלש, רשאי לאכול לו קידוש. ואם בהמשך הלילה השיג יין ופת, או פת בלבד, יאמר את כל נוסח הקידוש, ויוכל לסעודת פת. וכן ביום השבת, יאכל ללא קידוש, ואם במהלך אכילתו הביאו לפניו יין, יברך עליו לשם קידוש. לאישה, מה הדין של אישה? אז חובת הקידוש בשבת הבוקר חלה רק בשעה הראויה לסעודה. ולכן מותר לשתות מים, או קפה ותה, לנהוגים כן, לפני תפילת שחרית, כיוון שזה לא זמן סעודה. ואישה ששאלנו מקודם, אישה נשואה שאוכלת לפני התפילה באופן המותר, יש אומרים שהיא פטורה מקידוש עד אחרי תפילה של הבעל, בגלל שהיא משועבדת לו לאכול איתו. וכל עוד שלא הגיע זמן סעודה, זמן הסעודה שלו, גם אצלה זה לא זמן הסעודה, ויש אומרים שהיא חייבת בקידוש. אבל אישה שכבר התפעלה שחרית, לכל הדעות אסורה לאכול לפני קידוש, גם כאשר בעלה עוד לא התפלל. בגלל שלאחר תפילה, זהו זמן סעודה שאסור לאכול בלי קידוש, ולא חלקו בזה בין אנשים לנשים. על איזה חולה מותר להתפלל בשבת? חכמינו זה על אסור להתפלל בשבת, על צורכי רפואה, פרנסה וכדומה. אולם, חולה שיש בו סכנה, שהסכנה שלו מיידית, דהיינו שנשקפת לו סכנה בשבת עצמה, מותר להתפלל עליו בשבת כביום חול, וכל שכן לברך עליו במשברך בקראת התורה. וחולה שיש בו סכנה שזה לא סכנה מיידית, הוא כגון יולדת עד 7 ימים מלידתה שנחשבת כחולה שיש בו סכנה, גם כשלא נשקפת סכנה מוחשית לחייה, מותר לברכה בשבת במשברך אחרי להתפלל לרפואתו. וחולה שאין בו סכנה, מותר לברכו במי שברך בתוספת המילים, שבסי מליזוי כרופוא קרוי ולובוי. נזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול, מעיקר הדין מותר להתענות תענית חלום בשבת. אולם, יש אומרים שאין יותר זה אלא כשראה את החלום 3 פעמים, ויש אומרים שבזמן הזה אין להתענות כלל בשבת. ובכל מקרה, היתר הזה הוא רק מי שנפשו עגומה עליו ופחד החלום. ויש ההוראה שבזמננו לכל הדעות אסור להתענות תענית חלום בשבת. זמן אכילת סעודת היום בשבת, מי שנהנה מהקדמת הסעודה, למשל אם הוא רעב, אז הוא יכול להקדים אותה. ומי שנהנה מאיחור הסעודה, כגון שהוא עדיין סביבה מסעודת הלילה, יוכל בשעה מאוחרת. נזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים, באיסור פסיק רשע ואם זה מדאורייתא. מותר לעשות בשבת פעולה מותרת, גם שייתכן שאגב כך תעשה מלאכה אסורה בשבת. ולמה? כי אין כוונת העושה למלאכה הזאת, ובשבת נאסר רק מלאכת מחשבת, ולא מלאכת של אינו מתכוון. אולם, אם הפעולה המותרת כרוכה בהכרח במלאכה אסורה בשבת, אז היא נחשב שהכוונה שלו גם למלאכה זו והפעולה אסורה. בלשון הגמרא והפוסקים, מכונה איסור זה פסיק רייסה. ובמלאכות דאורייסה, איסורו מדאורייסה. אבל אם האדם לא מעוניין במלאכה שנעשית אגב הפעולה שלו, ובלשון הפוסקים זה נקרא פסיק רישא דלא ניחלה, איסורו מדרבנן. ובאיסור אמירה לגוי, ניתן להקל במלאכה שנעשית בדרך אגב, גם שהיא פסיק רישא, ולכל הפחות בפסיק רישא דלא ניחלה. הדף היום מבב למסכת שבועות דף מם. אז נזכיר לכם שבשלוחה 2 אפשר לשמוע את השיעור של הדף היומי בגמרא, בעיר וקצר, מפי הרב אליהו אורנשטיין שליטה. הצטרפו לאלפי המאזינים ותיהנו גם אתם, שבין היתר תשמעו על נושאים מעניינים שלמדים היום. מדוע התבקשו שני אנשים היהודים הלכות? וכיצד ייתכן שהלווה נאמן בטענתו יותר מהיהדים? והאם משביעים תלמיד חכם? על זה ועל עוד נושאים מרתקים ומעניינים נלמד היום בתלמוד בבלי מסכת שבועות דף ממלף. ונגיע כעת למדור הנפלא והמרתק, החפץ עם החיים חפץ חיים יומי. כמובן שאתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. איך אנחנו ננהג כשידיד מספר לנו שהוא רוצה להזמין בעל מקצוע מסוים לבית, או להזמין עבודה אצל קבלן וכדומה, ואנחנו יודעים בבירור שאותו בעל מלאכה נוהג לרמות את הלקוחות שלו. בהלכות הנלמדות היום בסדר הלימוד בחפץ חיים, אנחנו עוזים בהלכות רכילות כלל ת' סעיף י', החפץ חיים ממשיך לעסוק באופנים שבהם מותר לספר רכילות, ומביא דוגמה מעין מה שהזכרנו. אם מישהו רואה אחד שרוצה להיכנס לחנות, והוא יודע שאותו אדם תמים, אבל בעל החנות הוא ההפך הגמור מאותו תמים. והוא רק מחכה לכאלו לקוחות בשביל לעשות מהם, וואה, תענוג בשבילו אותם לקוחות. צריך לספר לו ולהזיר אותו מפניו. וזאת בתנאי שמולו שאר התנאים, ליתר, כמובן בסעיפים הקודמים, כמו שהזכרנו, מספר פעמים בימים האחרונים. בביור המוספים של דיר שהוא מובד דעת רב חיים קניבסקי שליטה, בעניין קבלן שלא עומד בזמנים, ותמיד מסיים את העבודה שלו לאחר הזמן, שמותר לספר את זה למי שמתעניין עליו. ואילו הגאונר בלכון הלפרין, הורה בזה, שיש לומר למתעניין באופן כללי, שהרבה קבלנים לא עומדים בזמנים, וכדאי לו לוודא את הדבר לגבי הקבלן ההוא, או להחתים אותו על חוזה מפורש במקרה של איחור. נידון נוסף שמובא בביאור ומוספים, לגבי נושא שיחה נפוץ, ופופולרי מאוד במחוזותינו. והוא, לספר לחבר על חנות מסוימת שהמחרים בה יקרים. דעת הגאון רב אברום גינכובסקי, זכר צדיק לברכה, שבדבר שאין לו מחיר קבוע בשוק ואין בו עונה, אז אסור לספר שבחנות לא נתמוכים ביוקר. ואף שאין זה דבר גנות מכל מקום, בעל החנות נזק. הוא נזק מזה שלא קדים, כי הרי מותר לו להרוויח. אמנם, האיסור לספר הוא רק לסתם אדם. בגלל שאז אומרים, מהי חוזיס? למה להדיף את הרווח של אותו אדם על פני הרווח של בעל החנות? אבל לקרוב שלו מותר לו לספר, בגלל העניין של מבסוך אל תסמה, שמותר לאדם לדאוג לשאר בשרו, ולהדיף את הרווחה שלו על פני הרווחה של אחרים. ובבירורים המוספים מובאות דעות חלוקות לגבי שכנים וידידים, שיש רואים שגם הם בגדר קרובים לעניין הזה. מכל מקום, לא יאמר להם שמוכר פלוני הוא יקרן, יכול להגיד שבמקום אחר אפשר להשיג בזול יותר. ויש אומרים שאין להם כל עדיפות על פני שאר אנשים. עוד נציין, שאותו אדם כבר נמצא בחנות, וכל שכן אם הוא כבר סיכם על הקנייה עם המוכר, הדין שונה ומורכב יותר, וייתכן שבאופן זה כבר אסור לומר לו שום דבר. אתם מוזמנים לראות את הרחבת הדברים בביורים ומוספים שם. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, שזה בעצם רבי יוינה באובס על פרק ב' משנה ח'. אז במשנה כתוב אשרי יולדתו. בעצם הביטוי הזה מופיע בדברי חז"ל בכמה מקומות. מה פירוש אשרי יולדתו? אז רבי יוינה מפרש את הביטוי הזה ככה, לשון אשרי, אומר רבי יוינה, נאמרת בתנ"ך על מידות והנהגות רבות, יראת השם, אמונה בהשם, ביטחון בהשם, דבקות בהשם, חוכמה, ישיבת בית המדרש, התרחקות מחברת רשעים, שמירת שבת, שמירת כלל המצוות, וכלל ההליכה על פי התורה, שמירת בית המקדש, בית המדרש, סליחה, התרחקות מחברת רשעים, שמירת שבת, שמירת כלל המצוות, וכלל ההליכה על פי התורה, שמירת משפט ועשיית צדקה, והנאה מיגיע כפיים. אם כן מסכם רבי יוני ואומר, הביטוי אשר עולה את הפירושו איפה שיש בו את כל המידות והתכונות האלו, הללו, שעליהם נאמר אשרי, והוא גדול בחוכמה ומתוקן במידותיו ובכל ענייניו. הלוואי הביא חלקנו עם העניין הזה. ונעבור למדור פרשת השבוע. אז הקדוש ברוך הוא אומר, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. יש לנו פה דברים מרתקים משלמים בציון, פרשת ויחי. מספר רב הגאון הרב מינקוביץ', לפני שהגאון רבי ציון פלמן, זכר צדיק לברכה, חיתן את אחד מהילדים, הוא פנה כנהוג אל אחד מהגמחים לבקש הלוואה לצורך ההוצאות הרבות שהיו לקראת החתונה. כשהוא יצא מהגמח אחרי שהוא קיבל את ההלוואה, לצערו הגדול עלינו שדדו את הכסף. השודד ידע שהבית נמצא גמח גדול של כסף. עמד סמוך לבית, הוא ראה אדם נכנס ויוצא מהבית בזמן פעילות הגמח, אז הוא הבין שקיבל הלוואה, שדד את הכסף וברח. רבי ציין חזר לבית וסיפר את סיפור השוד. הוא הרגיע את בני משפחתו, והוא אמר שהוא חושב שזה אות משמיים, שהוא לא צריך לעשות יותר השתדלות להשיג כסף. אלא מעכשיו הוא צריך לבטוח בהשם שיזמין לו את כל ההוצאות שנדרשות לחתונה. והוא הסביר, הרי כל הסיבה שהלכתי לבקש את ההלוואה מהגמח זה היה בשביל חובת ההשתדלות הנצרכת, והנה עשיתי ולא יצא מזה כלום, הכל נגנב. סימן ברור שהקדוש ברוך הוא מרמז שאת אותה השתדלות לא הייתי צריך לעשות, אז מעכשיו אני צריך לבטוח בהשם שהוא יושיע אותנו בדרכים שהוא יודע להושיע, ולא צריך לעשות עוד השתדלות בעניין. ובאמת, הוא לא עשה יותר השתדלות, והישועת השם לא יכרה לבוא, ובדרכים מופלאות. באחד ההזדמנויות אמר בן ציין, שלמיתו של דבר היה יכול לכתוב ספר שלם על הניסים שהשם עשה איתו, שהוא זכה לחתן את הילדים. אלא, הוא אומר, אף אחד לא יאמין לזה, אז אין טעם לכתוב את זה. אחרי תקופה הוא פגש את הרב מינקוביץ' והוא דיבר איתו בענייני אמונה וביטחון. תוך כדי הוא סיפר לו את הסיפור על השוד. ואת מה שהוא הבין, שהשם רמז לו שלא צריך יותר השתדלות, הוא שאל אותו מניין, מי אמר שלא צריך יותר השתדלות? הרי יש לו עוד השתדלות. אז הוא אמר לו, שבעצם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם והוא יכול להשיע כל אחד ואחד בלי שעשה שום השתדלות, אלא, שהוא לא רוצה להנהיג את העולם ריבון ישראל בהנהגה שהנסים יהיו ניכרים, כי אז תתבטל הבחירה. ולכן הנהגת עולם היא הנהגה טבעית, שהטבע יסיר את הנס. וככה הנס יכול להתלבש בהנהגה טבעית, לכן צריך לעשות השתדלות. כדי שלא תתבטל הבחירה. אז מה יוצא? שכל ההשתדלות זה אמצעי. שאדם יכול לחשוב שכאילו הוא בעצמו פעל. ממילא, אם רואים שלא מספיק שההשתדלות לא הועילה, אלא יצא נזק, כמו במקרה עם השודד, אז הוכחה משמיים שצריך לפתוח בהשם ולא להמשיך בהשתדלות. הוא אמר שיש ירושלים מפורש ככה. ירושלים בתרומס, לספר על רבי ינאי שהיה חושש מנחשים. כשהלך לישון, הוא היה שם 4 ספלי מים עד רגלי המיטה, כדי שנחש לא יכול לעבור. פעם אחת, הוא ראה נחש לידו, ואז הוא אמר לקחת את הספלי מים, כי העם לעזרו. הוא אמר, מכאן אולי בו יפתח בשם שיציל אותו. שומר פתאים השם. אז הוא שאל לכאורה לא מובן. אם הוא בתחילה הוא שם את זה מה הוא, אז הוא לא בטח בשם, אלא לא שאנחנו אמר ככה. אלא ודאי שאבל כשהוא בטח, הוא חשב שצריך לעשות השתדלות. אז למה בסוף הוא אמר לקחת? מוכרחים לומר שכשהוא ראה שהספלים, שאם המים לא עוזרים, אז הוא הבין שבכזה מצב צריך לפתוח עם השם לגמרי, בלי לעשות שום השתדלות. ועד כאן הדברים הנפלאים מהספר שלמים מציון. ונסיים במדור, התחזקות יומית. מתוך הספר קיאטו ימודי. סנדלר אחד, אני, נהפך לימים לעשיר גדול, והשיא את ביתו, את בנו, סליחה, לביתו של רב העיר. הוא כמובן היה בפסגת העושר. אחד שכינה בשמחתו, הביא סנדל לחתונה, ולעיני כולם, הוא שאל אותו, כדאי לתקן את הסנדל הזה? אותו עשיר מרוב בושה, התעלף ונפטר. העשיר, רבי סורל סלנטר הזדעזע מהסיפור הזה שהוא שמע אותו, ואז הוא הקים את ביסי מוסר. והגרנד ציינבירט אמר, נראה שביסי מוסר שהקים רבי סורל סלנטר, הוא בגלל המתבייש. שאל עליו טיינה, יש לך כסף, יש לך כבוד, יש לך נחת. מה לך נבעל מהאמרה מטופשת של חבר שלך? מה אתה מת? נשתדל רבותיי לא להצטער ולא להישבר בגלל מילים פוגעות שנאמרו לנו. ונשתדל שהדבר היחיד שיעסיק אותנו, היום קדוש ברוך הוא מרוצה מאיתנו. ועד כאן להיום רבותיי, המדור הנפלא של ההתחזקות הימית והפותח בכל יום. אני זה מי שדירשו להיום. ונספר לכם לסיום שהיום במענה טלפוני, יענה רבי שלמה גוטפירד בין השעה 3 לשעה 4 שאלות בענייני הדף היומי בהלוכה. יהיו שלום, הרבה הצלחה, ניפגש מחר עם עוד דברים מרתקים ומעניינים.